שיטה של אלפי עטלפים,
כך שמי שחושש מהעטלפים או יש לו איזה דעות מסוימות על עטלפים,
נזהר מראש. הדבר האחר שאני רוצה לומר פה, כל זמן שעוד אפשר לדבר, זה שמזלו של האתר הזה, זה שהוא יושב בתחום המפעל הזה למתקנים חקלאיים, מפעל אגב שנראה ככה, אבל אחד מפעלים המצליחים ברמלה, משווק לכל מקומות שונים בעולם, תוצרת חקלאית במין תכנון מסוים שהם עושים פה, שיפור, כל מטרון זה ייצור מקומי. וזה באותה מידה גם תעודת עניות למדינת ישראל, לרשות העתיקות, שזה מצבו של החאן הממלוקי של רמלה. אני כבר לא יודע איך לפתוח את השיחה הזאת.
למה זה מזלו אמרת?
כי אם הוא היה נשאר בלי אחריות של היהודי הזה, יהודה מרדכי, שאני כל פעם שאני רוצה לבקר, אני מתקשר אליו ואומר לו, אני בא, אני נכנס לחצר שלך, לתחום שלכאורה יש לו חזקה עליו, אז זה היה נהרס. זה פשוט היה נהרס, היו לוקחים את הכל, גם זה כבר לא היה. אז כמו שהצבא שומר על האתר, ככה יהודה מרדכי הזה שומר על האתר הזה, עד שהמדינה תחליט שהשטח הזה שייך לה והוא צריכה לטפל בו. זהו חאן. זהו חאן דרכים על דרך שיירות הדואר הממלוכיות. הסולטן בייברס, שסלל את הדרך הזו והגים קשרים לאורכה ובנה חנים ותחזק אותם, ידע שתקשורת זה דבר מאוד חשוב בשליטה, תקשורת. והוא בנה דרך כזאת וחנים כאלו שבתוך 4 ימים יכולת להגיע מקהיר ועד דמשק. כלומר, תלוי בקצב ההתקדמות שלך, בסוסים שלך, במערכות, תמיד יכולת להתקרב מהר מאוד. והחנים האלו גם בסיס להעברת דואר ומידע ותקשורת, וגם בסיס לסוחרים שנעו על הדרכים. מכרו את הסחורה שלהם, רכשו, מכרו, והעירו את זה הלאה למרכזים הגדולים בין דמשק לבין רמלה. סליחה, קהיר. יתרה מזלו של החאן הזה שהוא בצומת, הוא בצומת במעבר מיפו לירושלים ומקהיר לדמשק, ולכן הוא חאן מאוד חשוב ויחסית גם גדול. לצערנו, לא כל החאן השתמר, כי הוא פשוט נהרס עם הזמן. אנחנו יודעים על תוואי המסחר הזה מטקסטים רבים. אני אקרא לכם טקסט אחד או שניים אם הזמן יאפשר. אבן חורדדבה במאה התשיעית כותב כך על הדרך עוד קדמה לתקופה הממלוכית, מדמשק למחוז הגולן על הדרך, ואחר כך אל פיק, 24 מיל, ואחר כך אל טבריה, טבריה, העיר הראשה של אורדון, 6 מיל, מטבריה ללג'ון, מגידו, 20 מיל, ואחר כך אל קלנסואה, מכירים את השם, 20 מיל, ואחר כך ללרמלה, העיר הראשה של מחוז פלסטין, 24 מיל, ועוד הוא מסביר על הדרכים המשניות, כי רמלה זה בצומת, למקומות אחרים, מרמלה לאשדוד, 12 מיל, ואחר כך אל רזה, 20 מיל, ואחר כך אל רפח, 16 מיל, ואחר כך אל אריש, 24 מיל, ואחר כך זה ממשיך עד פוסטה. זאת אומרת, כבר במאה התשיעית הדרך הזו קיימת, הממלוכים הסדירו אותה בצורה הרבה יותר טובה, ואחד הדברים המרתקים הוא שכרוניקאים בני הזמן מספרים לנו, הוא שיהה מצב הביטחון אשר יהה, יצא המצב הפוליטי בין הנוצרים למוסלמים אשר יהה, החשיבות של המסחר היא כזאת שהוא אף פעם לא נפסק. אבן ג'אבר 112, ממש המלחמה בין המוסלמים לנוצרים בשיאה, 1184, מה זה? 3 שנים לפני הקרב המפורסם של חיטין. הדבר המופלא יותר מכל הוא שאש המלחמה המתלקחת בין שני המחנות, נוצרים ומוסלמים, ולעיתים מגיעים לידי התנגשות ומתחולל קרב ביניהם, ואילו שיירות המוסלמים והנוצרים הולכות זה אצל זה ללא כל הפרעה. זאת אומרת, יש אינטרס כללי שהמסחר יימשך באופן שוטף בארץ ישראל. יש לו חשיבות רבה. ראינו בזמן הזה את יציאתו של סלאח א-דין עם כל צבא המוסלמים לצור על מצודת קרק, קרק בעבר הירדן.
הייתי שם.
היית בקרק. הוא, סלאח א-דין צר עליה. מהבצורות שבין מצודות הנוצרים. והמצור עליה התארך. באותה עת, בואן של שיירות ממצרים לדמשק דרך ארצות הפרנקים לא פסק. וכן מהלכם של המוסלמים מדמשק לאקו לא פסק. גם מסוחרי הנוצרים לא עוקב איש ולא הוטרד. אנשי המלחמה עוסקים במלחמתם והבריאות בענייניהם בנחת, ואילו הארץ למי שמנצח. כלומר, מצד אחד קרה, מצד שני, הכלכלה של הנוצרים והכלכלה של המוסלמים הייתה תלויה זה בזה. ולכן יש סחר ענף מהערים הגדולות של איטליה, ימי, לחופים של ארץ ישראל, לעבר הירדן, לאורדון, לפוסטט ולדמשק, וזה לא מופרע מהקרבות העצומים שהתחללו בין הנוצרים לבין המוסלמים. אז הדרך הזאת היא דרך דואר, הדרך הזו היא דרך מסחר. כשיש דואר ויש מסחר, צריך לתת כלים לאנשים להסתובב, לחנות, לישון לילה, להחליף סוסים וכך הלאה, והחנים האלה הם בדיוק על הדרך. והארץ, דרך הים של ארץ ישראל.
אורחן.
גם היום קוראים לזה אורחנים. בין
הם לקחו את זה מאיתנו.
בין קהיר לבין דמשק רוויה בחנים. לא כולם עומדים בדיוק באותה עת. לפעמים החן של קקון אלן. תודה. לפעמים החן של קקון מחליף את החן של ג'לג'וליה. כן, זה לא תמיד אותו דבר, אבל לפעמים החן של הגדול של האנטיפטריס, כן? זה כל הזמן הם חיים לא תמיד באותו זמן, פעם זה חשוב יותר וזה זה חשוב יותר, אבל לאורך הדרך תמיד היו עשרות חנים שאפשרו את החנייה בכל עת ושעה שהגעת. בואו נציץ קצת בחן עצמו.